פודקאסט משפטי עם עורכי הדין שאול ציוני ואלי פילרסדורף.
שלום, אני שאול ציוני.
אני עורך דין אלי פילרסדורף.
מזל שאתה עורך דין, אלי. אנחנו שנינו עורכי דין במשרד ציוני פילרסדורף פיליפ, שמתעסק בליטיגציה מסחרית, ייעוץ לחברות וכולי. לא נעשה עכשיו פרסומת למשרד, אבל רק שתבינו את הרקע שלנו במה אנחנו מתעסקים. זה הפודקאסט שלנו, דיון נוסף. אנחנו חושבים שחסר פודקאסט שהוא לא שיעור משפטי, כמו שראינו אולי במקומות אחרים, אלא איזשהו פודקאסט של עורכי דין מהתחום, מתחום הליטיגציה. אנחנו פה קצת נדון בכל מיני נושאים, נסתכל עליהם מכל מיני זוויות.
כמו שאנחנו מתווכחים בינינו, מנסים ללבן בינינו כל מיני סוגיות, ננסה לעשות את זה גם כאן ברוח חופשית ונחמדה.
נעביר את ויכוחי ארוחות הצהריים שלנו קצת לכאן, מתוך מטרה להסתכל על כל מיני עניינים וסוגיות משפטיות בעיניים קצת אחרות, קצת לסובב את הקוביה, כמו שאנחנו קוראים לזה.
אז נתחיל?
נתחיל. אלי, אנחנו כבר חודשיים וחצי לתוך תקנות סדר הדין החדשות. איך אתה מרגיש?
טוב, אז באמת ב-1 בינואר התחילו תקנות של סדר הדין חדשות, שבעצם עשו מהפכה אדירה בכל מה שקשור להתנהלות של עורכי דין מול בתי המשפט. התקנות האלה בעצם נולדו מאיזשהו הליך לא ברור שישב שופט בדימוס ובעצם כתב תקנות. התקנות האלה אושרו על ידי שרת המשפטים, ורק אחרי שהם אושרו, התחיל בעצם להתנהל שיח לגביהם, האם נכון, האם לא נכון, איפה כדאי לתקן, איפה לא כדאי לתקן, זה לקח משהו כמו 3 שנים, ואחרי מאבקים קשים, באמת בראשון בינואר, הם נכנסו לתוקף. אז אנחנו לא נדבר כרגע על, 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 על כל השינויים שהתקנות האלה הביאו לחיים שלנו, אבל ננסה לגעת בכמה נקודות שבעיקר לנו,
כעורכי דין,
גורמים לנו לחשיבה מחודשת ולעצבים אפילו.
כן, אני חושב, אפרופו הדרך שבה כל העניין הזה התנהל, שגם מערכת המשפט לא נמלטה בסוף נאמר, דרך קבלת ההחלטות הישראלית. קודם עושים משהו בלי, בוא נגיד לזה, בלי איזה רקע ברור, בלי מחקר מסודר על כל הסוגיות שהתקנות מטפלות בהן, כראות ושכלו הטובה של מי שכתב את זה, ואחר כך מפרסמים את זה, ומי שרוצה מאיר, ומי שלא לא, ולשכת עורכי הדין, וכו' וכו'. אני חושב, לפני שנדבר על כמה דברים, שאני חושב שזה מצער, שלוקחים בעצם 70 שנות ניסיון של משפט ישראלי ודיוני, ופשוט גורסים את זה. אני חושב שזה דבר שהוא חבל, בלי קשר עכשיו, כי יכול להיות שיש גם דברים טובים בתקנות, אנחנו באמת גם חושבים כך, אבל דווקא במערכת המשפט, שהיא משהו שמבוסס על ניסיון והתקדמות, מתקדים לתקדים, מסוגיה לסוגיה, הייתי מצפה לקצת יותר זהירות, בוא נגיד את זה ככה, כשעושים כזה שינוי גדול.
אז מה בעצם קרה? שם המשחק של התקנות החדשות זה יעילות, יעילות, יעילות. והמטרה בעצם של מי שכתב אותם, זה שהתיק יגיע לשופט כשהוא כבר בשל החלוטין לדיון, ושהשופט לא יצטרך להתעסק בעניינים טכניים של ארכות וכל מיני בקשות שבתי המשפט רואים בהם תרדה.
כן, זה כאילו נראה שמי שכתב את התקנות רואה לנגד עיניו שופט מוטרד מעורכי דין נודניקים, שמטרידים ומציפים אותו בבקשות על גבי בקשות באורך הגלות, והוא עכשיו משווע לאיזשהו כלי שיעזור לו להתקדם ולנהל את המשפט. זה ככה אני רואה את העומדת של מי שכתב את התקנות האלה.
אני מאוד מסכים לזה, ולכן יצרו איזה מין פונקציה חדשה ולא ברורה של מזכיר משפטי. שהמזכיר משפטי הזה, שהוא עורך דין בן יומו, מקבל סוג של סמכויות שיפוטיות, לקבל בקשות, לדחות בקשות, אמנם על פי איזה שהם קווים מנחים שמכתיבים לו מלמעלה, אבל בעצם עשו כאן סוג של מהפכה בתפקיד שלא היה קיים קודם, והעניקו לו בתקנות ולא בחקיקה, סמכויות שהן מעין שיפוטיות. זה דבר שבעיניי הוא חמור מאוד. וזה בעיה ראשונה של התקנות האלה.
אני האמת פחות מתרגש מתפקיד העוזר המשפטי. אני חושב שעורכי הדין ידעו יפה מאוד, בוא נאמר את זה ככה, שיעשה להם עוול לפנות לשופט. אני לא חושב שהבעיה היא בתפקיד הזה. זה באמת, יכול להיות שהיה צריך את זה בהסמכה ראשית, אני לא יודע. אני מניח שאתה צודק, אבל אני חושב שהבעיה אותי מטריד, זה העומד דעת, כמו שאמרתי, שמי שכתב את התקנות, כי עכשיו התקנות האלה נותנות בעצם, הם החלום הרטוב של השופטים. הם יכולים לעשות הכל. הם יכולים לקחת בקשה פשוט לדחות אותה. הם יכולים להטיל הוצאות על כל דבר. הם יכולים, יש להם ארגז כלים מפה ועד ברזיל. והשאלה היא, ואני ראיתי מעט מאוד מקומות בתקנות שמטילות איזשהן חובות על השופטים.
אפילו החובה לכתוב פסק דין בתוך פרק זמן מסוים שהייתה בתקנות הקודמות כבר לא קיימת.
כן, אז אני חושב שזה מין מקרה שבוא נניח אחוז מסוים, לדעתי קטן מעורכי הדין, יטריד את המערכת, נהיה להניחים בצורה מייגעת, חסרת תום לב וכו' וכו', ובגלל המטרידנים האלה עשו תקנות שנותנות באמת ארגז כלים מאוד מאוד רחב לשופטים. אני חושב אבל שדווקא מילה שנתנו להם ארגז כלים מאוד רחב, זה מחייב אותם בריסון. זאת אומרת, צריך עדיין, השופטים הם צריכים להיות מחויבים לחובת ההנמקה, הדיון העוגל, ניהול ההליך בצורה הוגנת, ויותר ריסון, כי דווקא כוח כזה גדול, אני חושב, מצריך איזשהו ריסון מצד השופטים.
כן, אני לא יודע איך הם השתמשו בעניין הזה, אני כן יודע שהם קיבלו הנחיה לפסוק הוצאות והוצאות לא נמוכות. אני גם כבר הרגשתי את זה אפילו פעם אחת.
אולי עשית משהו לא בסדר, אלי.
לא, הרגשתי בקשה לסילוק על הסף שנדחתה.
אוקיי. בסדר גמור. אני למשל, אגב, הנה דוגמה לדעתי שהעניין הזה הופעל בצורה דרקונית. הגשתי תיק שקיבלתי אחרי שניתן בו פסק דין, הגשתי בקשה לביטול פסק הדין. הבקשה הייתה באורך של 7 עמודים, אם אני לא טועה, והיא נמחקה, ונדרשנו להגיש אותה מחדש באורך של 5 עמודים. עכשיו, זה גם שאלה, האם התקנות, האורך של העמודים, חל על בקשה מהסוג הזה של ביטול פסק דין, זו בקשה מאוד מאוד מהותית, ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, האם הוא סוג של בקשת ביניים בתיק? אני לא בטוח. אני גם לא בטוח שזאת צריכה להיות הסנקציה של מחיקת הבקשה, אבל אני לא בטוח שהיא גם מידתית.
אבל זו בעצם הרוח של התקנות האלה. הופכים את עורכי הדין לסוג של פקידים שצריכים לפעול בתוך שבלונה, צורה מסוימת של כתב טענות, מספר מסוים של עמודים, פורמטים מאוד ברורים, ובהתחלה הם אמרו שיתנו תקופת התמאה. תקופת התמאה הזאת, לפי מה שאני מבין, כבר נגמרה, היא הייתה בסך הכל חודשיים, ועכשיו פשוט מתחילים למחוק לנו כתבי טענות, וזה, אני חושב שהמערכת פה סוג של השתגעה, עם כל הכבוד להתמאה.
אני גם פה טיפה מסתייג, אלי, אני חושב שבסוף, בסדר, כולנו נתרגל, זה לא הבעיה. הבעיה יותר מהותית, זה שמגיעים לבית המשפט, לשופט בפעם הראשונה, כשההליך כבר די עמוק בפנים. הקדם הראשון הוא אחרי שהצדדים ניהלו קדם, עשו הליכים מקדמיים, כמעט גמרו את התיק, ורק אז מגיעים לבית המשפט. אני חושב, מהניסיון שלי, שזה פשוט לא נכון. זה לא נכון, אני צריך להגיע לבית משפט כמה שיותר מהר, ולא כמה שיותר רחוק, כדי שבית המשפט, קודם כל צריך לשמוע את בית המשפט. אם הצדדים הגיעו לבית המשפט, ולא הצליחו לפתור את זה ביניהם קודם, אז כדאי שישמעו קודם מה יש השופט יש לו לומר, לפני שעכשיו נכנסים להוצאות ובקשות ואלוהים יודע מה. כי כבר כולנו ראינו קדמי משפט, שבא בית המשפט ואומר, תראו, הטענות א', ב', ג', ד', הן מיותרות, לדעתי הטענה המרכזית היא זין. ובזה הם מתמקדים. אבל אין את הדבר הזה, כי אנחנו מגיעים רק בשלב מאוד מאוד מאוחר.
אני מסכים איתך שהתקנות יכולות לגרום לזה שקדם המשפט עשוי להיות שלב שהוא מאוד טכני במהות שלו, במקום לדבר על התיק ולנסות לגמור אותו, וזה יכול דווקא להוביל ליותר פסקי דין ולפחות פשרות, שזה לא מה שהמערכת רוצה.
נכון, וגם יש אפקט פסיכולוגי שאנחנו מכירים, שככל שהצדדים יותר מושקעים בתיק, כולל עורכי הדין דרך אגב, יותר קשה להתפשר. יותר קל להתפשר בשלבים מוקדמים של התיק, מאשר שלבים מאוחרים. כולנו יודעים את זה, ואני לא חושב שמי שכתב את התקנות, חשב על זה בצורה מספקת כשהוא עשה את זה, ואני חושש שזה מאוד יוריד את התמריץ לפשרות. והפשרות, אם מדברים על יעילות, זה הדבר הכי יעיל למערכת המשפט. תיק שנגמר בהתחלה, זה חיסכון אדיר לצדדים, לעורכי דין ולבית המשפט. אולי לעורכי הדין פחות, אבל לבית המשפט זה בטוח. ואני חושב שקידום הפשרות, זה צריכה להיות מטרת על בכלל במסגרת התקנות.
נקודה חשובה נוספת שכדאי להזכיר בהקשר הזה של התקנות, זה את המהפכה הגדולה שנעשתה בכל מה שקשור לערעור. ערעור היא זכות שהיא ממש זכות חוקתית. אתה מקבל פסק דין שהוא לא לטעמך, זכותך להרער עליו לערכאה גבוהה יותר. התקנות האלה, שוב במסגרת תקנות ולא במסגרת חקיקה ראשית, בעצם מאפשרות לבית המשפט לדחות ערעור ללא תגובה בכלל, מבלי לשמוע את הערעור עצמו, רק מזה ששופט קורא את הערעור. דבר נוסף זה שהם מחייבים בהפקדת ערובה מאוד גבוהה לצורך הגשת הערעור, וגם בזה יש בעצם כלי כדי למנוע ערעורים. כל הדברים האלה נעשו במסגרת תקנות ולא במסגרת חקיקה ראשית, ובעיניי דבר סופר בעייתי.
אני מסכים, אני חושב שבכלל העניין של הפקדת ערובה שעוד התחיל עוד לפני התקנות בעליון, כי זה סוג של סטנדרט, לפני בכלל שקוראים את הערעור שלך, הוא דבר בעייתי. מה הקשר בין ערובה להוצאות לבין ערעור? אין שום קשר. אם בית המשפט הטיל הוצאות ומישהו לא שילם, אז יש דרכים לגבות את החוב, אבל לא הקשירה הזאת, ועוד בסכומים כאלה, של 20,000 לערעור, אני חושב שזה מוגזם מאוד מאוד, אפשר כמובן, אם ערעור היה ערעור סרק, שבית המשפט יטיל למר 50,000 הוצאות, אבל אתה לא יכול למנוע אקס אנטה את הערעור בדרך כזו, ולהרתיע בעצם מהגשת ערעורים, וזה נראה לי שקצת רצו להרתיע מהגשת ערעורים.
זה שוב חוזר למה שדיברנו בהתחלה, שהתקנות הן בעצם החלום הרטוב של השופטים, לאפשר להם לעשות מה שהם רוצים, ושלא יטרידו אותם.
כן, אבל קצת יש לי, אני כמחשבה אני אומר את זה, ולא כמסקנה, ש... יש תחושה שלפעמים שופטים לא רוצים לשפוט, ולא רוצים להחליט, והפרוצדורות המקשות האלה, הן דוחות את הקץ בעצם, ואני חושב שבסוף אנחנו מצפים מהשופטים לשפוט, אנחנו מצפים מהשופטים לשמוע אותם בקדם ראשון, אנחנו מצפים מהם לקרוא את החומר, אנחנו מצפים לשמוע מהם מה הם חושבים, גם אם אנחנו לא נאהב את מה שהם אומרים, לפחות יהיה לנו כיוון לגבי מה שהם חושבים. וזה התפקיד שלהם, בראש ובראשונה הם שופטים, הם לא, לנהל את ההליך זה חשוב מאוד, אבל זה החלק, זה אמצעי, זה לא מטרה, המטרה היא לשפוט, המטרה היא לגרום לאנשים ולצדדים אולי להתפשר, ולא צריך, בוא נגיד, ליצור כל מיני מנגנונים שקצת דוחים את העניין הזה, בגלל העומס או דברים אחרים, אני חושב גם שמי שהתמנה לשיפוט זה מה שהוא בא לעשות.
אני מאוד מסכים עם מה שאמרת עכשיו, ו... ימים יגידו האם התקנות האלה בעצם שיפרו את היעילות של המערכת, או שגרמו דווקא לעומס במערכת, ולכך שיחתבו יותר פסקי דין.
כן, אנחנו נחיה את זה. דבר אחד מרגיז לפי דעתי שלא היה צריך לעשות, זה כל העניין זה ששינוי הכותרות. הכותרות עד היום היו, לא עד היום, עד לפני חודשיים, אחרי בית המשפט, הצדדים, הייתה כותרת, כתב תביעה, כתב הגנה וכו', היום שינו את זה, הכותרת עברה למעלה. אני חושב שבאמת זה עניין אולי נראה מינורי, אבל זה פשוט חבל. לא צריך, אנחנו כולנו כבר יודעים איך לעשות. השינוי הגרפי הזה הוא דבר שהוא קשה בעיניים. גם לזה נתרגל, אבל אני פשוט לא מבין מה הייתה הסיבה לעשות את זה.
ממש, מי שלא עורך דין לא יכול להבין את זה, אבל כשאתה מקבל מסמך ליד, אתה יודע איפה לכוון את העיניים. וכשאתה לא רואה עכשיו את הכותרת אחרי השמות של הצדדים, זה ממש מציק לך בעין.
לא, ובמיוחד שגם מה הסיבה, זאת אומרת, זה נראה כאילו שרירותי לחלוטין הנושא הזה, לא היו צריכים להתערב בדברים עד כדי כך.
והכי גרוע זה שמחזירים לך על זה כתב טענות, אם הכותרת היא לא למעלה, מחזירים לך את המסמך.
כן, אוקיי. טוב, אני חושב באמת אנחנו נחיה את זה, ואולי בפודקאסטים הבאים ככה נביא אנקדוטות מעניינות בעקבות התקנות האלה. נקווה לטוב, סך הכל רוב השופטים בישראל הם שופטים טובים, ואני מקווה שיצאו פסיקות גם שמסבירות קצת חלק מהדברים המוזרים או התמוהים בתקנות האלה, ויעשו קצת שכל וסדר.
ושלא נקבל יותר מדי הוצאות.
זה תמיד נכון.
דיון נוסף. דיון נוסף.
הנושא השני שאנחנו נדבר עליו הוא נושא שאולי נשמע משעמם, שקוראים לו ברירת הדין, אבל בעצם מה זה ברירת הדין שאנחנו נדבר עליה? זה בעצם מצב שבו חברות ענק בינלאומיות לא מישראל רוצות שני דברים. אחד, הן רוצות שבכלל לא נתבע אותם בישראל, והדבר השני שהוא ברירת הדין, שאם כבר טבענו אותם, זה לא יהיה לפי הדין הישראלי, אלא דין קליפורניה, דין סינגפור, או כל מיני דברים כאלה. בעצם מה שהחברות האלה רוצות, זה שלא נתבע אותם, שלא יהיה לנו זכויות לפי הדין הישראלי. אנחנו כנראה בראש שלהן נתינים. אנחנו צריכים להגיד תודה שהם מגיעים לפה, שאנחנו באמת נתנו לנו זכות גישה לפלטפורמות שלהם, להזמין שירותים כמו, לא יודע מה, לקנות חדר במלון, או סתם להיות בפייסבוק. וזו בעצם הסוגיה שאנחנו הולכים לדבר עליה עכשיו.
ולצערנו, כמו שנרחיב תכף, בית המשפט העליון די נפל בפח הזה, והלך לכיוונם הרבה יותר ממה שלדעתנו היה צריך לעשות.
בהחלטה אחת שהיא עשתה הרבה מאוד רעש, ונתנה יתרון עצום לחברות האלה שאנחנו מקווים שעכשיו אולי הוא ישתנה, וסוף סוף הציבור בישראל יוכל לקבל את ההגנות שמגיע לו לפי החוק, והג'ונגל הזה שהחברות האלה יוצרות, הוא ייפסק.
אבל אנחנו רוצים לעסוק בנושא הזה מהפן של תביעות נגד ענקי הטכנולוגיה, פייסבוק, גוגל וכולי. הנושא הזה עלה בעצם לדיון עקרוני לראשונה, בפסק דין של השופטת חיות בבית המשפט העליון, שנקרא הלכת בן חמו. דובר שם בעצם על תביעה נגד פייסבוק, בטענה להפרת תנאי פרטיות, ופייסבוק בעצם טענה שצריך לסלק את התביעה על הסף, גם בגלל שמקום השיפוט צריך להיות בקליפורניה, ושהדין צריך להיות הדין של קליפורניה. בית המשפט העליון בעצם דחה את הטענה שהסכסוך צריך לידון בקליפורניה, אבל קיבל את הטענה שהדין שצריך לחול על הסכסוך הוא הדין של קליפורניה, וזאת מכוח החוזה שקיים בין הצדדים. אנחנו תכף נדבר טיפה על פסק הדין הזה ועל ההנמקות שלו, אבל זו השורה התחתונה של פסח.
כן, זה נדון שם באיזה פסקה וחצי של הנשיאה חיות, אז זה הפך להלכת בן חמו, אבל זה דיון אולי, בוא נאמר, הכי קצר בעניין כזה משמעותי. השופטת חיות, הנשיאה חיות, אמרה שם, שהאינטרס של פייסבוק לאחד את כל התביעות של פייסבוק, לפי אותו דין, גוברת על האינטרס של המשתמשים הישראלים. היא אמרה את זה במיוחד שזו תביעה ייצוגית וחזקה לתובעים שמגישו תביעה על סכום כזה, שהם ידעו להוכיח את הדין של קליפורניה, והיא גם אמרה שהדין של קליפורניה הוא דומה במהות שלו לדין הישראלי, ושקל לאתר אותו באינטרנט וכו' וכו'. נכון, אלי?
נכון. חשוב לציין בהקשר הזה שכבר במהלך התקופה שפסק הדין נכתב, תנאי השימוש של פייסבוק השתנו, ועכשיו לפי התנאים החדשים, הדין החל הוא כן הדין של המדינה בנמצא המשתמש, אבל פסק הדין עוסק בתנאים הקודמים.
נכון, בית המשפט שם נתן לזה משקל מאוד נמוך, שלא לומר אפילו אפסי. אחר כך, בעצם הוגשו שתי עמדות של היועץ המשפטי הממשלה, בשני תיקים נוספים, אחד באמת שוב פעם נגד פייסבוק, אבל בעניין אחר של חברה פרטית שטענה שהאיחוד של הדפים, שפייסבוק הפר את הזכויות שלה באיחוד של דפים עסקיים, ועוד מקרה של תביעה נגד חברת אגודה, זו עם הנסיעות, עם המלונות, בתביעה של, בהליך של פייסבוק, שנמצא בעליון כרגע, בא היועץ המשפטי לממשלה, התייחס באמת כאן רק לברירת הדין, ואמר שהמבחן מבחן ההרתעה של בית המשפט המחוזי השתמש בו כדי לדחות את הטענה ביחס לברירת הדין ולהשאיר אותה בעצם ברירת דין של קליפורניה, היא לא נכונה, צריך להתייחס למבחנים נוספים, כמו האם אתה יכול בכלל להבין את הדין כשאתה מתקשר בהסכם, פערי הכוחות, בין פייסבוק ללקוחות הישראלים, וכולי וכולי, ובעצם המסקנה שלו הייתה שמדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד. בעניין הגודה, היועץ המשפטי היה יותר חריף, העמדה יותר חריפה, שם הטענה הייתה שהגודה...
הגודה קודם כל זה הליך של תביעה ייצוגית, נכון. חשוב להגיד את זה, יותר דומה לבן חמו מאשר התביעה
נכון,
השנייה.
נכון, נכון, אז בהגודה, מה שהגודה עשתה לפי מה שניתן שם, זה שכשאתה בא לרכוש חופשה או משהו כזה, לא מוצג לך המחיר כולל מע"מ, רק כשאתה ככה שנייה לפני התשלום, כתוב לך איזה מין משהו קטן כזה, ובתוספת מע"מ כך וכך, הטענה של הטובים שם הייתה שזה מתאה, לפי חוק הגנת הצרכן, ובכלל דבר מתאה, ושם באמת היועץ המשפטי הממשלה התייצב לימין הטובים, ובא ואמר שהתניית השיפוט שם, שהפנתה לדעתי לדין סינגפור,
נכון.
היא מקפחת, שצריך לדון בזה לפי הדין הישראלי, שלא מצופה מהצרכנים הישראלים להתחיל להכיר את הדין בסינגפור, וכולי וכולי. אנחנו רואים פה בעצם שתי עמדות, שהן אומרות את אותו דבר, אבל לא בדיוק באותו ווליום.
נכון, בעצם העמדות האלה, למרות שהן מדברות באופן מאוד זהיר על הפסיקה של בן חמו, בעצם המטרה שלהם היא להפוך את הפסיקה של בן חמו.
כן, זה נראה שגם בבן חמו הגיש היועץ המשפטי לממשלה עמדה, ושם הוא גם אמר שהתנאיה של פייסבוק ברירת הדין היא מקפחת, אבל בית המשפט בעצם לא קיבל את העמדה שלו, ואני חושב שכאן יש אולי בעניין פייסבוק, עכשיו שנדון הזדמנות טובה לבטל את הלכת בן חמו, ובאמת לקבוע הלכה ברורה, שהצרכנים הישראלים, ולא רק הצרכנים, כל אדם שבעצם מתקשר עם החברות האלה, אלא אם כן הוא עכשיו עושה איתם איזו עסקה ענקית שהיא מחוץ לתנאי השימוש, הוא בעצם, הוא צריך לחול עליו הדין הישראלי, זה פשוט דבר לא הגיוני, שהחברות האלה יקבלו כזה יתרון. אתה לא אמור לבדוק את הדין של קליפורניה, אגב, אני לא מסכים עם השופטת חיות.
אז בוא שנייה נדבר, למה אנחנו חושבים שפסק הדין של בן חמו הוא שגוי, מבחינת המהות שלו?
אוקיי, הפסק הדין הוא קודם כל שגוי, כי לפי דעתי הוא עשה בדיוק את מה שהחוק חוזים אחרונים מבקש לא לעשות. הוא נתן יתרון בלתי הוגן לפייסבוק. הוא בעצם אמר לפייסבוק, זה בסדר גמור, תקבעי ברירת דין בקליפורניה. יש לך אינטרס לאחד את כל התביעות שלך לפי הדין בקליפורניה. ואני שואל למה? מה לגיטימי באינטרס הזה? איזה אינטרס לגיטימי יש שחברת פייסבוק החליטה לצאת מארצות הברית, שיהיו לה 5 מיליון משתמשים ישראלים, איזה אינטרס לגיטימי יכול להיות לה לאגד את כל התביעות שלה לפי הדין של קליפורניה?
אני מאוד מסכים למה שאתה אומר, אבל זה לא רק זה. הציפייה הזאת שמשתמעת מהתנאי בחוזה אחיד, שמשתמש שהוא משתמש רגיל, לא איזה גוף עסקי ענק, ילך ללמוד את הדין של קליפורניה לפני שהוא מתקשר, ויבין איזה חוק חל על ההתקשרות הזאת, היא ציפייה שהיא לא הגיונית, היא לא לגיטימית, ואני לא חושב שאפשר לקרוא לה אינטרס עסקי לגיטימי של החברות האלה, כמו שכינתה את זה הנשיאה חיות. בסוף יש כאן משתמש קצה, אדם שעושה שימוש ברשת החברתית בישראל. אי אפשר להכפיף אותו.
ורוב החברים שלו בישראל, ורוב ההודעות שהוא שלה אכן בישראל.
נכון, נכון, אי אפשר להכפיף אותו אפריורי לדין הקליפורני, זה פשוט משהו שהוא לא הגיוני.
אני חושב שדברים האלה מתחדדים עוד יותר, כאשר אנחנו נחשפים למה החברות האלה עושות. אני חושב שכשפסק הדין הזה נכתב, הייתה איזו גישה, אולי קצת תמימה, לגבי מה החברות האלה עושות. כן, זה פרופיל בפייסבוק, זה חינם, מה הבעיה, מה רוצים מהם? אוקיי, אנחנו היום מבינים, זה לא בדיוק חינם, אנחנו משלמים על זה במרכאות, כן, בפרטיות שלנו, באיזשהו טרגטינג שעושים לנו כל הזמן, במסגרת הפלטפורמות האלה.
אנחנו המוצר בסוף.
בדיוק, אנחנו המוצר. אז האם כשאנחנו המוצר, האם אנחנו לא לפחות יכולים, שאם יש לנו טענות כנגד פייסבוק, הם ידונו לפי הדין בישראל, ויותר מזה, האם אנחנו לא זכאים מראש להגנה של הדין הישראלי? כי אם הדין הישראלי לא יחול על דברים כאלו, אתה בעצם מחרסם במידה מסוימת בריבונות של מדינת ישראל, כי החיים לא מתנהלים רק פיזית היום במקום שאתה נמצא, הם מתנהלים גם ברשת ובאינטרנט ובלינקדין וכולי וכולי.
נכון, המקרה של הגודה הוא דוגמה מאוד מובהקת לעניין הזה. על פי החוק הישראלי, מחיר שמציגים אותו צריך להיות מחיר כולל מעם. זה, אין על זה פה שום שאלה, וזה ממש דין קוגנטי. ולבוא ולאפשר לחברה שפועלת בישראל, רוצה שצרכנים ישראלים יקנו את המוצרים שלה, לפעול שלא לפי דין קוגנטי ישראלי, זה משהו שהוא לא מתקבל על הדעת.
נכון, גם השאלה, אני חושב שצריך לשאול את עצמנו שאלה גם, איך הגודה הגיע בכלל לסיטואציה הזו? איזה ייעוץ היא קיבלה בעצם שאפשר לה להתנהג בצורה כזו שהיא מפרת חוק? כי זה ברור, וגם היועמ"ש אומר את זה בעמדה שלו, ואני חושב שקצת, בוא נגיד את זה, הרכות שהחברות האלה מטופלות, היא נותנת להם כבר מראש איזושהי יכולת לתמרן את הציבור, לעשות דברים שהם לא בסדר, סוג של הפרה יעילה, כי לך עכשיו תרדוף אותם, תנהל נגדם הליכים, אחר כך הם יגישו בקשה לסלק את התביעה, כי זה בכלל צריך להיות לפי דין סינגפור וכו', וידיינו איתך על זה, ובטח הם יגישו גם ערעור לעליון. צריך ליצור, לדעתי, מסגרת משפטית שהיא תוכל לברר תביעות, שהיא תוכל להגן על הצרכנים הישראלים, ובית המשפט, אני חושב שהוא קודם כל צריך להגן על הציבור הישראלי, לפני שהוא שוקל את האינטרסים של חברת ענק, שאני חושב שגם בישראל אנחנו בכלל לא מבינים את הכוח של החברות האלה, אין לנו חברה כזו. אין בישראל חברה כמו פייסבוק, או כמו אפל, או כמו גוגל, הן פשוט לא קיימות כאן. חברה שהשווי שלה טריליון דולר, או משהו כזה, אנחנו בכלל לא מסוגלים לתפוס את הכוח של החברה הזאת. ולכן, היא לא איזה חברה עסקית רגילה, לא מדובר פה באיזה חברה עם איזה כמה משתמשים, זה חברה עם כוח עצום, עם יכולות מחשוב אדירות, עם ידע שהפער הכוחות פה הוא פשוט בלתי נתפס.
אז בהקשר הזה, אני חוזר לפסק דין של חיות בבן חמו, היא אומרת, מי שמגיש תביעה ייצוגית על 400 מיליון דולר, שיתכבד ויוכיח את ה... את הדין של קליפורניה במסגרת במסגרת ההידיינות. אז אני חושב שזה לתת פרס לאותם חברות ענקיות שיש להם משאבים בלתי מוגבלים, ושמכירות את הדין של קליפורניה הרבה יותר טוב מהצרכן בישראל, צריך להבין.
או מעורך דין שמנהל את התביעה.
צריך להבין שלנהל תביעה על דין זר, זה משהו שהוא סופר מורכב, אתה צריך להביא חווה דעת מומחה לגבי הדין הזר, אתה לא חי את התביעה הזאת, ולכן הרבה יותר קשה לך לנהל אותה, להבין אותה, לחמץ סיכונים בתביעה, ושופט בסופו של דבר גם כן יצטרך לפסוק לפי דין שהוא לא מכיר.
כן, אז בכלל, מה, אנחנו נהיינו בית משפט היברידי, וגם היא אומרת שם, אני מניחה שפייסבוק התכוונה רק לדין המהותי של קליפורניה ולא לפרוצדורה. אוקיי, אז הפרוצדורה תהיה ישראלית, הדין יהיה דין של קליפורניה, אנחנו עכשיו, בואו עכשיו נעשה מחקר. אגב, זה גם יכול להוליד הרבה טעויות של בית המשפט, כי בית המשפט בעצמו
הוא לא מכיר את הדין.
עכשיו, הם מתייחסים לדין כמו איזו עובדה שצריך להוכיח. דין זה לא עובדה. דין זה משפט, זה לא עובדה. אגב, אני חושב שבתי המשפט כדאי שידעו כמה עולה חווה דעת לדין הזר, כמה יעלה להביא מומחה שיחקר פה, חווה דעת נגדית שלא נדבר על כל, וזה עוד בשלב בקשת האישור.
ובכל זה, בסוף עוד בית משפט יצטרך להכריע מה הדין, על פי חוות דעת מומחה שהוא ישמע. זה אנומליה שהיא לא הגיונית.
זה לא הגיוני, זה לא ריאלי, וטוב יעשה, אני חושב בית המשפט העליון, כשהוא יושב עכשיו בתיק הזה, ופשוט יבטל את ההלכה הזאת, זה מה שצריך לעשות. וכן, לתת לצרכנים הישראלים את ההגנה שהם, אני חושב שהם זכאים ורואים לה, וחברה שהיא כל כך חוששת מהדין הישראלי, זה נראה לה כזה נורא, הדין הישראלי, שבית המשפט בעצמו אמר שהוא דומה לדין קליפורניה, אז שלא תיתן שירות לישראלים. ואני לא חושב אגב שזה יקרה, כי אנחנו מה שראינו עכשיו באוסטרליה עם גוגל, שזה שם היה משהו הרבה יותר קיצוני, מה שאנחנו מדברים עליו בסוף, גוגל התקפלה וגם פייסבוק, הם רוצים לעשות עסקים, הם ישקיעו את המשאבים, הם יעשו מה שצריך, וצריך להגן על הצרכנים הישראלים, כמו שקורה באירופה. ואנחנו לא צריכים להיות בכזה פיגור אדיר אחרי אירופה, בהגנה על המשתמשים ועל הצרכנים הישראלים. להפך, אנחנו צריכים להתקדם בעניין הזה, ולא להישאר מאחור.
אני חושב שמה שחשוב זה שהשופטים יראו את הסרט על הרשת החברתית, ואז הם יבינו בדיוק איפה כולנו חיים, וזה יכול מאוד להשפיע עליהם.
אני מציג לא רק את הסרט, יש הרבה מחקרים עכשיו, יש הרבה כתיבה בנושא הזה, בארצות הברית, אפשר לקרוא את הדוחות של הסנאט וכולי, 400 עמודים, אני חושב שמספיק לקרוא אפילו את התקציר של זה, כדי להבין שהחברות האלה, אלה חברות שצריך, בוא נאמר, להתייחס אליהן אחרת. והגישה הנאיבית, הייטק, מגניב, בחינם, צריכה להיגמר.
טוב, נראה לי שסיימנו להיום.
נראה לי שסיימנו, אני חושב שזה היה נחמד לדבר על הנושאים האלה, אנחנו נחשוב על נושאים הבאים לפרקים הבאים, ומי שבאמת יש לו רעיונות או הערות, מוזמן כמובן לשלוח אלינו במייל, office@strudelzpilon.co.il, נשמח לשמוע מה אתם חושבים, כמובן, נרשמו לפודקאסט שלנו, בספוטיפיי, אפל, גוגל, או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. תודה רבה, אלי.
תודה רבה, שאול.
תודה רבה. היה כיף. ביי ביי.
דיון נוסף.
דיון נוסף.
פודקאסט משפטי. עם עורכי הדין שאול ציוני ואלי פילרסדורף.